קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי, ובלול, שיעור בפרשת השבוע, מאת הרב אמנון בזק.
שלום, כאן אמנון בזק. אנחנו בפרשת כי תצא, ונרצה לעסוק היום בפרשת ייבום. פרשת ייבום כמעט חותמת את הפרשה מרובת המצוות שלנו, והיא עוסקת באחת הטרגדיות הקשות ביותר שנוחתות, עלולות לנחות על האדם, העובדה שאדם מת ואין לו בנים. העובדה שאדם מת בלא בנים היא טרגדיה לא רק במובן המשפחתי, לא רק במובן האישי, אדם שלא הספיק ליצוח הרב המשך, אלא היא טרגדיה באופן מיוחד בכך שאדם למעשה נמחק מן העולם בלא מה שהתורה מגדירה שם. הדבר הפשוט ביותר של המילה שם זה ששמו של אדם כבר לא ייזכר עוד לאחר מותו. וזה החשש הגדול שהתורה מזכירה אצלנו בפרשה, והיה בכור אשר תלד, יקום על שבח אם המת, ולא יימחה שמו מישראל. החשש הגדול הוא אם כן, שכאשר אדם מת בלא בנים, יימחה שמו מישראל. הפירוש הפשוט ביותר של הביטוי יימחה שמו בישראל, זה ששמו לא יוזכר עוד. מדוע? מפני שבניגוד לאדם שיש לו בנים, ששמו נזכר על ידי בניו, הרי שלאדם הזה אין בנים ואין מי שיזכיר את שמו. במובן הפשוט ביותר, לכל אדם יש שם, לכל אדם במקרא יש שם, הוא נקרא בשמו ובשם אביו. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, ירבעם בן נבט, כל אדם במקרא כמעט נקרא בשמו ובשם אביו. זהו שם המשפחה המקראי הקלאסי. והנה, בכל אדם, גם לאחר מותו, מובטח לו ששמו ייזכר. גם כאשר אדם יוצא מן העולם, הרי שבניו מזכירים בעצם קיומם את קיומו. וכל אדם שקורא לאותו אדם שחי, לכל אדם שקורא לכלב בן יפונה, כלב בן יפונה מזכיר גם אחרי מותו של יפונה, את שמו של יפונה, שנזכר גם לאחר מותו. וגם לאחר שכלב מת, עדיין צאצאיו של כלב יישאו את שמו לא רק של כלב, אלא גם של אביו. זה אמנם נעשה בצורה נדירה יותר, אבל יחד עם זאת אנחנו יודעים שאנשי התנ"ך שמרו על שושלת היוחסים שלהם, ובאמת לפעמים אנחנו מוצאים שאנשים נזכרים לא רק בשמם ובשם אבותם, אלא גם בשם סבם, אבי סבם, ועוד יותר מזה. אם ניקח כמה דוגמאות מפורסמות, אז קורח נקרא קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. או אנחנו מכירים את מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. וכן הלאה וכן הלאה, ניתן להביא דוגמאות נוספות. כלומר, אדם נושא בעצם קיומו את שמו לא רק של אביו, אלא גם את שמותיהם של אבות אבותיו, ובשעת הצורך הוא זוכר היטב לומר מי הם היו ומה היה שמם, וכך הוא נושא את שמם איתו לנצח. עד היום אנחנו נוהגים בדרך הזאת שאנחנו קוראים שם על שם מישהו שמת, ובדרך זאת מזכירים את שמו ודואגים שלא יימחה שמו מישראל. וכל אדם שקורא לבנו על שם אחד מאבותיו, אבות אבותיו, הוא בעצם מנציח את שמו בשם הילד שנולד, ובדרך הזאת מבטיח שלא יימחה שמו של הנפטר מישראל, גם כאשר יש לו בנים. אבל התפיסה הבסיסית היא שאנחנו מעוניינים שאדם יונצח, והדרך הפשוטה ביותר להנציח את שמו של האדם היא בכך שיש לו בנים שנושאים את שמו. זאת המשמעות הפשוטה ביותר של הבעיה שלא יימחה שמו מישראל. מובן שלאחר מכן ניתן להוסיף משמעויות רעיוניות רוחניות נוספות לקיומם של בנים, שלא רק בכך שהם נושאים את שם אביהם במובן הטכני לכאורה של עצם הזכרת שמו, אלא הם ממשיכים את דרכו, הם זוכרים את מעשיו, הם מספרים את סיפוריו, יש להם מה לספר על בית אבא, ובכך עוד יותר הם מהווים ביטוי לנשיאת שמו של הנפטר וזכירתו. אבל כל זה, זה ברמות נוספות על המובן הפשוט של נשיאת השם על, של המת על ידי בניו. כאן, אם כן, באה לידי ביטוי הטרגדיה שבכך שאדם מת בלא בנים, ואין מי שיזכיר את שמו, ושמו במובן הפשוט ביותר לא ייזכר עוד בעולם. לכן התורה מתמודדת כאן בפרשת ייבום עם המציאות הזאת, ומציעה דרך מיוחדת כיצד כן להמשיך ולשאת את שמו של המת בעולם. בשאלה הזאת, כיצד ממשיכים לשאת את שמו של אדם שמת בלא בנים, יש גם כיווני פתרון אחרים, ואולי דווקא נתחיל בהם כדי להסביר עוד יותר מדוע היה צורך של התורה ליצור מסלול כזה מיוחד של ייבום. באיזה דרך עוד ניתן להתמודד עם המציאות הזאת שאין לאדם בנים ואין לו מה שיזכיר את שמו? אז כמובן הדרך המוכרת ביותר לנו היא דרכו של אבשלום בנו של דוד. בספר שמואל ב' בפרק י"ח נאמר שאבשלום לקח ויעצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר, אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. מה עושה אבשלום? אבשלום מתמודד עם הבעיה שאין לו בן. לא נכנס כרגע לשאלת היחס בין הפסוק הזה לבין מה שנאמר שם בפרק י' ד' ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת. ניקח את הכיוון הרווח במפרשים שהבנים האלה מתו. בכל אופן, לאבשלום לא היו בנים, ולכן הוא אומר, אין לי בן בעבור אזכיר שמי, אני אמות, מי יזכור את השם שלי? אף אחד לא יקרא בן אבשלום. אז הדרך של אבשלום לפתור את הבעיה הזאת, היא להקים לו שם, ויקרא למצבת על שמו, ויקר אלה יד אבשלום עד היום הזה. יד אבשלום, יד פירושו של דבר, מצבה, מונומנט, מבנה גדול שנשאר לדורי דורות ונקרא על שמו של הבונה. ועל כן, כיוון שאבשלום בונה את יד אבשלום, אז הוא כבר מנציח את שמו ויוצר לעצמו יד שמהווה מבחינתו שם. שם, גם המילה שם כשלעצמה היא כבר ביטוי לבניית מונומנט. לא פחות מאשר הביטוי יד, כלומר שני הביטויים הללו, יד ושם, הם שני ביטויים שבעצם מהווים אותו דבר, אותו רעיון. אנחנו יודעים למשל שאנשי דור הפלגה בונים לעצמם שם, הם מבקשים לבנות עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. אם כן, יד ושם הם דרכים נוספות בניית, דרך נוספת בניית מונומנט, דרך נוספת להנציח את שמו של האדם. ולא בכדי אני מזכיר את הביטויים הללו יד ושם, מפני שהביטויים הללו מופיעים בנבואת ישעיהו מפורסמת שמהווה גם ההפטרה של תענית ציבור בישעיהו נונבב פסוק ד', שם נאמר, כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא ייקרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לסריסים פחות או יותר מה שעשה אבשלום. כלומר, שלמרות שאין להם בנים ובנות, אבל הקדוש ברוך הוא יבנה להם בביתו ובחומותיו יד ושם. זה יכול להיות במובן הסמלי, יכול להיות במובן המעשי, אבל יש כאן איזשהו מונומנט שינציח את אותם סריסים שהלכו בדרך השם והחזיקו בבריתו, שם עולם אתן לו אשר לא ייקרת. מפתיע, אבל צודק, הוא הביטוי טוב מבנים ומבנות. כי מבחינה מסוימת, אכן המונומנטים מנציחים את שמו של האדם יותר מאשר הבנים והבנות. והראיה הפשוטה ביותר לעניין הזה זה אבשלום בעצמו. הרי אבשלום עצמו הקים לעצמו יד אבשלום, ואכן עד עצם היום הזה, כל מי שעובר בנחל קדרון, באזור נחל קדרון, בעיר, בסביבות, באזור הר הבית, מכיוון מזרח, רואה את יד אבשלום. אז לא משנה שיד אבשלום של היום איננה יד אבשלום המקראית, אלא המבנה מאוחר יותר. אז זה לא משנה. אבשלום את שלו כבר השיג, מפני שמונומנט נקרא על שמו עד עצם היום הזה. מי היה זוכר את שמו של אבשלום, או מזכיר את שמו של אבשלום בנסיבות אחרות? כלומר, אבשלום נזכר באמת יותר מאשר הרבה 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 דמויות מקראיות, שהיו להם בנים ובנות, אבל כמה כבר, כמה דורות יכולים הבנים והבנות להנציח את זכר אבי אבי אביהם. ואילו מונומנטים מנציחים את שם הבונה שלהם גם אחרי מאות ואלפי שנים, ויתרה מזאת, מיד אבשלום, אנחנו יכולים לראות שזה מנציח אפילו אם הוא לא בנה באמת את המבנה הזה. אבל אכן זכה אבשלום למה שלא זכו הרבה אחרים, ושמו נקרא על שם המונומנט שהוא בנה, וכך גם אנשים אחרים שיצרו מבנים מונומנטליים שנשארו לדורי דורות, זכו בדרך הזאת להנציח את שמם, אם זה מצבת מישה, או פסלים של קיסרים רומים וכדומה. מובן מאליו שאפשר גם ליצור שם לא רק בדרך של מבנים מונומנטיים, מונומנטליים פיזיים, אלא גם ביצירות רוח שגם הם מנציחות את עושיהם ומחבריהם. וכבר חז"ל אמרו שאין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. מה הפירוש אין עושים נפשות לצדיקים? צדיקים. נפש זה שוב ביטוי נרדף ליד ולשם. נפש זה המבנה שבונים על הקבר כדי שוב להבליט ולהזכיר ולהנציח את זכרו של המת. וצדיקים אינם זקוקים לנפש, אינם זקוקים ליד ואינם זקוקים לשם פיזיים, אלא הם נזכרים על ידי דבריהם, על ידי תורתם שנלמדת לדורי דורות, ועד היום כאשר אנחנו לומדים את תורותיהם של אביי ורבא, של רש"י ובעלי התוספות ושל השולחן ערוך והרמ"א, אנחנו מנציחים את שמם גם בלי קשר לשאלה אם היו להם בנים או לא היו להם בנים. וכך גם בעולם החול אנחנו זוכרים את זכרה של המשוררת רחל, אולי דווקא בגלל שלא היו לבנים, והשירים שהיא כתבה בנושא הזה נוגעים ללב באופן מיוחד. כך שיש דרכים מיוחדות לאנשים להנציח את שמם גם בלי בנים ובנות. יחד עם זאת, הדרך הזאת איננה דרך לרבים, והיא דרך שמתאימה רק למי שיש לו את היכולת לבנות מבנים מונומנטליים או ליצור יצירות מונומנטליות, ורובה דרובה של בני האדם אינם כאלה. אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, ניתן לחזור באמת לפרשה שלנו, לפרשת ייבום, שאכן מציעה דרך מיוחדת לרבים כיצד להתמודד עם הבעיה הזאת של אדם שמת בלי בנים, ויש חשש ששמו יימחה מישראל. מה הדרך שהתורה מציעה? לא תהיה אשת המת החוץ על איש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. התורה אם כן מציעה דרך שבה כל אדם כאשר הוא מת בלא בנים, יבוא אחיו וייבם את האלמנה, והבן שיוולד יקום על שם אחיו המת.
עכשיו, מה המשמעות של הביטוי יקום על שם אחיו המת? יכולות להיות כמה אפשרויות. יכול להיות שיקום על שם אחיו המת, פירושו של דבר, כפי שיש מהמפרשים שמציעים, ייקרא על שם האח המת, על שם אותו אדם שמת. אבל יכול גם להיות שיקום על שם אחיו המת, פירושו של דבר, שהוא ייקרא בן המת. כלומר, אם ראובן מת בלא בנים, ושמעון בא וייבם אותו, ונולד לו בן, הבן ייקרא בן ראובן ולא בן שמעון. ובדרך זאת הוא יקום על שם אביו המת, למרות שהוא לא אביו הביולוגי, אבל הוא אביו הרעיוני, ובדרך הזאת לא יימחה שמו מישראל. התורה בפרשה שלנו לא אומרת דבר מעבר לרעיון הזה של יקום על שם אחיו המת. התורה שבעל פה דיברה על כך שאותו בן שנולד יורש את הנכסים של המת, ובסיס לכך ניתן לראות כבר במגילת רות, כאשר שם היבום משמעו פרט נוסף מעבר להקמת שם, וזה מה שמופיע לנו שם בפרק ד', כאשר בועז חוזר על זה כמה פעמים, על הביטוי של להקים שם המת על נחלתו. ופירושו של דבר שהייבום עולה בקנה אחד עם קניית השדה והשבת שם המת על נחלתו, ולא ייקרת שם המת מאים אחיו ומשאר מקומו. כלומר, יש עוד דבר שמנציח את שמו של האדם, וזה הנחלה שלו. נחלה של אדם נקראת נחלתו שלו, שדה עפרון החיתי. שדה עפרון החיתי עשוי להיקרא בשם זה גם אחרי מותו. אבל כאשר היבם מייבם ובעצם מחזיר מחדש את נחלתו של המת, אז באמת הוא מקים את שם המת על נחלתו, ובדרך הזאת שוב מתאחדים שמו של המת עם נחלתו, ואותו בן יורש את הנחלה ומנציח עוד יותר את זכרו של המת. דווקא לאור העובדה הזאת שהבן שנולד קם על שם המת ולא על שמו של אביו הביולוגי של היבם, דווקא הסיבה הזאת מביאה באופן טבעי את התורה להתמודד עם מה שעלול ועשוי לקרות, שאותו יבם לא ירצה לעשות את זה. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, למה שלא יחפוץ? אז בוודאי יכולות להיות כמה סיבות. בראש ובראשונה, מפני שאין לו אינטרס אישי ללדת בן שלא ייקרא על שמו, אלא ייקרא על שם אחיו המת. ברמות נוספות יכולות להיות גם סיבות כלכליות, כפי שאנחנו מכירים ממגילת רות, שאותו גואל פלוני אלמוני מסרב לגאול בגלל שהוא חושש פן ישחית את נחלתו. ויכולות להיות סיבות כמו סתם חוסר רצון לשאת את אותה יבמה. אבל כאן באמת התורה מתמודדת עם הבעיה, עם הדילמה שיש בין החובה המוסרית של האדם לייבם ולהקים שם לאחיו המת, לבין זה שזה לא האינטרס הצר שלו. והתורה אכן דואגת להשפיע על האדם לקבל את ההחלטה הנכונה ולייבם את אשתו, למרות שזה לא האינטרס שלו. וכנגד זה התורה נוקטת בכמה אמצעים כדי להשפיע על האדם לא לנקוט בדרך שנותרת לגיטימית, כי בסופו של דבר אי אפשר לדרוש דרישה מוחלטת מן האדם לוותר על כל מה, לוותר על כל הנקודות שהזכרנו ולייבם למרות הקשיים שזה עושה. התורה מאפשרת לו לחלוץ ובכך לפתור את כל הבעיה. אבל חליצה היא במפורש מודגשת בתורה כדרך שאיננה מומלצת, ודרך שקשורה בביזויו של היבם. וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. לא ניכנס כרגע לכל המשמעויות של שלושת דרכי הביזוי של היוון. עסקתי בזה השבת במסגרת גיליון שבת בשבתו. אבל אני כן רוצה להתייחס לפחות לנקודה אחת, שקשורה בצורה הישירה ביותר לביזוי של היוון, וזאת הנקודה האחרונה, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מה המשמעות הרעיונית של ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל? הרעיון הזה שהיוון מאבד את שמו מעל ביתו, ובמקום זה ניתן לו שם שמהווה ביזוי עבורו. זה מידה כנגד מידה שאין כדוגמתה כמעט בתורה. אותו אדם שלא רצה להקים שם לאחיו, להקים לאחים שם בישראל, העונש שלו הוא שבנקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מי שלא רצה להקים שם לאחיו, סופו שגם השם שלו יימחה מעל ביתו. ולא עוד ייקרא ביתו בית פלוני, אלא ייקרא בית חלוץ הנעל. אפשר ממש לראות את שליחי זקני העיר באים לבית של אותו פלוני, שכתוב עליו שלט גדול בית פלוני, אחוזת פלוני, לוקחים את איזשהו דיו, מוחקים את השם, ובמקום זה כותבים חלוץ הנעל. וזה עונשו של מי שלא מוכן להקים שם לאחיו המת, ובמקומו, גם, וכמידה כנגד מידה, גם שמו שלו יימחה. וגם כאן הביטוי הזה, ונקרא שמו בישראל, עומד כמובן זה מול זה, מול הביטוי המוכר לנו מברית המילה, אבל קודם כל ממגילת רות, ויקרא שמו בישראל. הביטוי ויקרא שמו בישראל, אז בברית המילה אנחנו משתמשים בו כפתיחה לקראת קריאת שמו של התינוק, אומרים ויקרא שמו בישראל כך וכך. אבל המקור של הביטוי ויקרא שמו בישראל זה דברי הנשים אל נעמי, שאומרים ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. שמו של מי? שמו של המת, שעכשיו נקרא שמו בישראל. ויקרא שמו בישראל, שזה מה שעשה בועז, שכן עשה סוג של ייבום וגאולה, עומד מולה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, שהוא מאבד את שמו. ולכן במגילת רות אין דבר מתבקש יותר מכך שאותו גואל שמסרב לגאול, אותו יבם שמסרב ליבם, נקרא כאן סורה שווה פה פלוני אלמוני. זה שקוראים לו פלוני אלמוני, וכי מה הייתה המגילה חסרה אם היו אומרים את השם המפורש שלו, לא מספיק שמות של כל מיני דמויות משניות וחסרות חשיבות יש לנו בתנך, ודווקא את השם שלו לא ניתן היה להזכיר. אבל העובדה שנאמר דווקא פה שווה פה פלוני אלמוני, זה בדיוק הרעיון של ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. כלומר, מי שלא מוכן להקים שם לאחיו, סופו שימחה שמו ולא ייזכר יותר, מידה כנגד מידה. אני רוצה לסיום להתייחס לנקודה אחת שהיא מהווה הבדל בין הדרך שבה מבוזה היוון בעל תורה שבכתב לבין מה שאנחנו מכירים בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה במידה רבה ממתנת עד מאוד את נושא החליצה והופכת אותו להיות למשהו הרבה פחות מבזה. קודם כל, וירקה בפניו, אז אנחנו על דרך הפשט היריקה היא בפניו. חז"ל מדברים על כך שהיריקה היא לפניו ולא בפניו, אלא היא יורקת על הקרקע ולא יורקת בפניו. נקודה אחת. נקודה שנייה, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, אז אני תיארתי מקודם את תיאור ציורי ודרמטי של מחיקת השם. חז"ל אמרו שהמשמעות המעשית של הביטוי ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל היא שמצווה על מי שעומד שם לומר חלוץ הנעל, שזה בוודאי ריכוך ממה שנאמר בתורה שבכתב. והדבר המעניין ביותר, כל הביטוי של חלצה נעלו מעל רגלו והביטוי חלוץ. בתורה שבכתב, האישה היא החולצת והיבם הוא החלוץ. אבל כל מי שלומד מסכת יבמות וסוגיות אחרות שעוסקות בנושא ייבום וחליצה, יודע היטב שבלשונם של חז"ל המצב הוא הפוך. והאישה מוגדרת חלוצה והבעל מוגדר חולץ. למה? מדוע כל הדרכים הללו לבזות את היבם שמסרב ליבם, כלומר את החולץ החלוץ, מדוע באמת הדברים הללו השתנו כל כך בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה? אני חושב שהסיבה לכך היא מאוד פשוטה. התורה שבכתב יצרה לנו כאן בפרשה מערכת שעניינה הוא עניין טהור של הרצון להקים שם למי שמת והרצון לבזות את מי שלא מוכן להקים שם. בחז"ל מושג החליצה הפך להיות בעצם מעדיפות שנייה ורחוקה לעדיפות ראשונה ופשוטה. בהרבה מאוד מצבים שיש לנו ספק, שיש לנו דינים נוספים, נשים נוספות, אז המשנה עצמה כבר אומרת חולץ ולא מייבם וכולי. מעבר לכך, גם במובן הרחב יותר, חז"ל כבר דיברו על כך שמי שרבו יבמים שיבמו שלא לשמה, אז הוא עדף באופן מובהק הפתרון של חליצה כפי שהוא נוהג עד היום. כיוון שכך, הרי שעם הזמן הפתרון של חליצה הפך להיות לא דרך של היבם להתחמק, אלא דרך שההלכה מעדיפה אותה משיקולים שונים. על כן חז"ל באמת השתמשו בכוחם ובסמכותם וצמצמו את המשמעות של ביזוי היבם החולץ על ידי הדברים שאמרנו, לא יריקה בפניו אלא יריקה לפניו, לא נקרא שמו אלא רק האנשים אומרים, וגם השם חולץ שנשמע הרבה יותר מוצלח מהשם חלוץ, מפני שהוא שם שמבטא הרבה יותר פעולה אקטיבית ולא שם מבוזה כמו חלוץ, שבקונוטציות של היום יש לו גם היבטים שליליים נוספים. בכל אופן, אני רוצה לומר שהמשמעות של הביזוי עם השנים היא השתנתה וירדה, ולכן בנקודה הזאת ניתן לראות את השינוי מבחינת התפיסה ההלכתית הצרופה של עדיפות מובהקת ליבום. בסופו של דבר, פרשת ייבום היא פרשה של הקמת שם. היא פרשה שאומרת, יש דרך רעיונית להתמודד עם מותו של אדם בלא ילדים, גם כאשר אין לו יכולות כאלה ליצור יצירות שיזכרו לדורות. הדרך הזאת היא על ידי שהאח ייבם את האלמנה, הבן שיוולד יקום על שם אחיו המת, וברובד הטהור זאת מצווה גדולה והמלצה חמה ליבם לעשות. ודווקא מתוך מודעות לכך שיש לו קושי, שזה לא דבר טבעי בשבילו לעשות, ושיש לו סיבות טבעיות, אנוכיות, לא לעשות זאת. בכל אופן, התורה מצפה מאדם לעשות את זה, והאלטרנטיבה של חליצה, אלטרנטיבה בלתי מומלצת, ובאלטרנטיבה שאיננה ראויה. הדבר האידיאלי הוא לדאוג לכך שלא יימחה שמו מישראל. ומכאן, באופן כללי יותר, הצורך להנציח עד היום אנשים שמתו, לצערנו, גם במלחמה האחרונה, מתו רבים בלא בנים. יש לנו היום דרכים נוספות לגרום לכך שלא יימחה שמה מישראל, וכתיבת ספרי זיכרון, ויצירת כל מיני הקמת קרנות על שם מת, פעולות נוספות, פעילות חסד, כל דבר שמזכיר את שמו של המת, הוא עוד דרך להתמודד, עוד דרך טובה וחיובית ורצויה להתמודד עם אותה תופעה שאנחנו לא רוצים שהאדם שמת ימחה חלילה שמו מישראל. שבת שלום.